אנחנו בדף י"ח עמוד ב' למעלה. רבי יוסי ברבון אמר רבי אבא בר ממל ביי, שאל שאלה: אם אדם אמר הרי עליי עץ, אדם אומר אני מביא עץ אחד, הרי במשנה אמרנו שאדם שמתנדב עצים לא יפחות משני עצים, אם אדם אומר אני מתנדב עץ אחד, מה דינו? האם הוא מביא גזר אחד, חתיכת עץ אחד? אמר רבי אלעזר, מתניתה, אמרה כן. נראה שכן, למה? כי זה קורבן בפני עצמו וזה קורבן בפני עצמו. כל גזיר עץ יש לו דין קורבן. כמו ששנינו, המשנה אומרת ששניים בידם שני גזרי עצים. כשהיו מביאים הכהנים את גזרי העצים בבוקר בקורבן התמיד, כל כהן היה עולה עם חתיכת עץ אחת. סימן שכל חתיכה יש לה דין קורבן בפני עצמו. אז לכן גם בדבר הזה אפשר שאדם מתנדב גזיר עץ אחד. לגבי החתיכות האלו, גזרי העצים האלו שהיו מביאים, אומר רבי יושע בן לוי, עוביים, עובי של הגזרי העצים האלו שהיו מביאים למערכה, עוביים אמה, באמה שוחקת, אמה רחבה, ואורכן באמה קדומה. אורך זה אמה, אבל אמה כזאת מצומצמת, אמה בדיוק, לא אמה רחבה. רב חוני בשם רבי עמי אומר, לא, כמין תורתני. נכון, האובי לא היה אמה, אלא אובי דק של עץ דק. אמר בשמואל בר יצחק, לפי שלא היה מקום המערכה אלא אמה על אמה, במזבח הנחושת שעשה בצלאל במדבר, המזבח הזה היה מזבח יחסית קטן, ובפועל המערכה, מקום המערכה עצמו, היה רק אמה על אמה. לפיכך לא היה בו, לכן לא היה מקום לשים שם גזרי עצים גדולים, אלא גזרי עצים שהם אמה קדומה, אמה מינוס כזאת. ותני, היא כן, באמת זה ככה אפשר לראות, כי אמה קרקוב, למעלה היה אמה שהיא נקראת אמה קרקוב, וזה שטח בפנים, ואמה קרנות ואמה מערכה. אז מזבח הנחושת, הגג שלו בעצם היה גג קורטן, הוא היה 500 על 500, בסדר? והייתה רצועה בין הקרנות, אז זה אמה אחת, בסדר? אחר כך יש לי עוד אמה נוספת להילוך הכהנים, ובעצם היה באמצע רק אמה על אמה, שבה בעצם המערכה הייתה מתאפשרת, כל זה במזבח הנחושת שעשה משה. אם אדם מתנדב להביא לבונה, לא יפחות מקומץ. מאיפה אנחנו יודעים שהמינימום להתנדבות לבונה זה קומץ? כי נאמר כאן בנושא הלבונה כתוב אזכרה, וגם נאמר לאלן בלבונת לחם הפנים גם אזכרה. יש לבונה במנחה ויש לבונה בלחם הפנים, בשניהם מופיע ביטוי אזכרה. מה אזכרה אמור לאלן מלא קומץ? כמות הלבונה בלחם הפנים הייתה לפחות קומץ, אף אזכרה אמור כאן ולא קומץ. אז גם במנחה אזכרתה, הלבונה המינימלית למנחה זה מלא קומץ. טוב, אם ככה, אם אתה לומד מלחם הפנים, אז אולי תלמד שני קמצים. מה אזכרה אמורה לנו שני קמצים? הרי בלחם הפנים היו שני בזיחי לבונה על השולחן, היו בעצם שני קמצים של לבונה. אז אולי נאמר גם כאן שבמנחה צריך שני קמצים של לבונה. אמר רבי אלה, כלו למדו לקומץ מלחם הפנים. באמת אני לא חושב שלומדים את זה מלחם הפנים, אלא לומדים את זה ישירות ממנחה. מה להלן קימוץ החסר כשר? זאת אומרת, אם אדם מביא מנחה ושיעורה של הלבונה היה חסר, אז אנחנו אומרים שזה כשר. אף כאן קימוץ החסר כשר. זאת אומרת, באמת מה שאנחנו לומדים קומץ זה לאו דווקא קומץ בדיוק בדיוק, אלא קומץ הכוונה בערך, אבל אם קצת חסר זה לא נפסל. כך שיטת רבי אילה. אומר רבי יוסה, מילתא דרבי אילה אמרה, מדברי רבי אילה למדנו שהמתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן. זאת אומרת, מזה שאנחנו למדנו שאין הגדרה מדויקת בעצם מה זה נקרא קומץ, ואם זה לא בדיוק, אין הגדרה, הנה קומץ, זה קומץ, אלא אפשר שינוי לפה לשם, זה בסדר, זאת אומרת שמי שמביא לבונה, מתנדב לבונה, אז אני לא בעצם לא יודע להגיד לו כמה להביא, אלא הוא נפגש עם כהן, והכהן מחזיק ככה קומץ של הכהן, והכהן אומר טוב, זה קומץ, בסדר, זה הנה, קיימת את הנדבה שלך. רבי חזקיה בשם רבי ירמיה אומר, אפילו בקומץ הבעלים, גם הבעלים עצמו יכול לקמוץ לפי ולפי ידו, לפי גודלו של ידו, זה נקרא הקומץ שהוא התנדב לבית המקדש. למדנו במשנה שאם אדם מתנדב זהב לא יפחות מדינר. אמר רבי לזהר, הוא שהזכיר צורה, אם אדם אמר אני מתנדב מטבע זהב, אז המטבע המינימלי זה דינר. אבל אם אדם לא הזכיר מטבע זהב, אלא אמר, לא הזכיר צורה, אמר סתם זהב, אז זהב גולמי, אפילו כמות זהב קטנה שאפשר ליצור, לעשות ממנה צינור, מזלגון קטן כזה מזהב, זה כבר זהב, הנה זהב שאפשר לעשות ממנו איזה משהו, זה כלי קטן, זה כבר נחשב זהב נדבה לבית המקדש. בבית המקדש עמדנו שש קופות, שישה שופרות, שהיו כולם לענייני עולת נדבה. למה צריך שישה שופרות לעולת נדבה? הרי זה כולם אותו דבר. חזקי אמר, כנגד שישה בתי אבות. הרי באותו שבוע עבדו כל יום בית אב אחר. הכהנים התחלקו למשמרות, כל משמר היה שבוע שלם, וכל משמר היה מחולק לבתי אב, וכל יום היה בית אב אחר. אז כדי שיהיה מסודר, לכל בית אב יש את השופר שלו, ואז מגיעים, זה היום היום ראשון, בבקשה, זה השופר שלך, מה שיש פה, הכסף שיש פה, עם זה אתם מקריבים עולות נדבה לבית המקדש.
מה?
למען הסדר הטוב. כל יום שופר אחר.
חולק
לפי ימים. סודר. כמובן שזה נפקא מינה, כי העורות היו של הכהנים. אז יש לכהן עניין שיהיה הרבה עולות באותו יום, כי יש להם הרבה עור מזה. צריכים להכין תיקים לילדים, נעליים, כל מיני דברים מעור. ברקדיה אמר, כנגד שש בהמות. זה לא חולק לפי כהנים, אלא זה חולק לפי סוגי קורבנות. פר, עגל, שעיר, איל, גדי וטלה. שמול אמר, כנגד שישה קורבנות. מצאנו שיש קורבנות שהמותר שלהם הולך לעולה. דיברנו על זה שיש קורבן שאם יש עודף בכסף, אדם הביא, רצה לקנות חטאת, נשאר עודף, זה הולך לעולה. זה שישה מצבים של מותר שהולך לעולה. קיני זווים, קיני זוות, קיני יולדות, חטאות, אשמות, וגם עשירית עיפה שקונים לכהן. הרמב"ם סופר דבר אחר. אמר רבי יוחנן, תשובה נוספת, למה צריך שש? מסיבה אחרת, לא כנגד שישה דברים כמו שראינו מקודם, אלא פשוט בגלל שנדבה מרובה, יש המון מטבעות, המון אנשים מביאים עולות לנדבה, ריבו לשופרות הרבה, כדי שלא יהיה מצב של מטבעות עומס מטבעות, זה לא יעיל, יש כאלה שם שהמטבעות התקלקלו מזה. בספר מלכים מסופר שהמלך יושיהו ציווה לאסוף תרומות עבור בדק הבית, שכתוב, ככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית השם, כלי שרת. אז מצד אחד יש לנו פסוק אחד, סליחה, בספר דברי הימים, שהכסף שנשאר עודפים, כן, עודפים של כסף מתרומות, מה עושים איתו? עושים איתו כלי שרת. מצד שני יש פסוק אחר בספר מלכים, כתיב, אך לא יעשה בית השם סיפות כסף מזמרות. יש פסוק בספר מלכים שאומר שבכספים שאנשים מביאים לא עושים, לא מביאים כלי שרת, לא משתמשים בזה לכלי שרת, אלא למה משתמשים בדבר הזה? לבדק הבית. אז לכאורה יש פה סתירה, מה עושים עם הכספים, עודפי הכספים שנשארו, האם משתמשים בהם לכלי שרת או לבדק הבית? אומר בשמואל המחמני בשם רבי נתן, שתי נדבות עשה. באמת, זה לא סתירה, מדובר על שתי מגביות שונות, הייתה מגבית אחת לטובת כלי שרת, ונוגעים בפחת לטובת בדק הבית. תנא ורבי ישמעאל, נדבה אחת. מלומד זאת, רבי ישמעאל אומר לא, הייתה רק מגבית אחת. אז אם כן, ומי כחלותם, לאחר שהותירו, בנדבה הזאת שנשאר עודפים, מה שעשו איתה. ולכאורה, אם לפי זה, שהייתה, הוא ערך נדבה אחת, אז הכוונה שבהתחלה הוציאו את כל הכספים לכלי שרת, סליחה, לבדק הבית, ורק אחרי שכל הכספים של בדק הבית גמרו את כל התיקונים של בדק הבית שצריך, אם נשאר עודף לקחו לכלי שרת. זה נקרא לאחר שהותירו. זאת אומרת, יש שתי שיטות, או שהיו שתי מגביות, אחת לבדק הבית ואחת לכלי שרת, או שמגבית אחת השתמשו בה לבדק הבית, נשאר עוד לבדק הבית, נשאר עודפים, השתמשו בכלי שרת. קשה על הדעה של על דעה אחת. כתוב, כתב לרבי ישמעאל, כתיב, ויקח יהודה הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח. הוא כתיב, ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד, ויתנו בשער בית השם החוצה. אז רואים באמת בפסוקים, אחד במלכים ואחד בדברי הימים, שהיו שני ארונות, הכוונה שתי קופות. קופה אחת ליד המזבח, וקופה אחת בשער בית השם. אז זאת אומרת שבית פה שתי מגביות, שתי קופות. מה יגיד רבי ישמעאל? מסביר אבונה, ליבא דרבי ישמעאל, לפני הטמאים. זה לא שתי קופות למשני מטרות שונות, אלא זה אותו מטרה, הכל הלך לבדק הבית, רק יש אנשים טמאים שלא יכולים להיכנס ליד המזבח, אז שמו להם קופה בחוץ. אבל בעצם לשיטתו זה אותה מגבית, זה אותו, אותה כולה הולכת לבדק הבית, והעודפים לכלי שרת.
אבל זה עצם אתם מול
השישה
שופרות. מה?
שאסור לקחת קופה של בדק הבית לכלי שרת.
לשיטתו מה שנשאר אפשר עודפים מבדק הבית אפשר להשתמש בהם לכלי שרת.
אבל איפה
עשינו
שישה שפחות?
בית שני.
לא, אבל
איפה זה היה ממוקם?
זה היה
איזושהי לשכה. כן, כן, כן. פרק שביעי. אומרת המשנה שיוצא אם כן שהמון כספים הסתובבו שקשורים למחצית השקל וכדומה, היו מסתובבים שם באזור הר הבית. אם מאות נמצאו בין השקלים, היו קופות של מחצית השקל, ומצאנו על הרצפה מטבעות של מחצית השקל, מה עושים איתם? נותנים אותם לנדבה, מביאים אותם לקורבנות הנדבה. אבל אם זה קרוב לשקלים, זאת אומרת זה ממש ממש ליד הקופה של מחצית השקל, ייפלו לשקלים. לנדבה, ייפלו לנדבה. מחצה על מחצה, ייפלו לנדבה. הולכים, אם יש לך ספק, אתה לוקח את הכסף הזה לקורבן נדבה. הגמרא תעסוק בנושא הזה. בין עצים ללבונה, אם נמצאו מטבעות בין קופת העצים, אמרנו שיש שופר שמיועד לעצים ושופר שמיועד ללבונה, אם זה קרוב לעצים יפלו לעצים, אם זה קרוב ללבונה יפלו ללבונה, אם זה מחצה על מחצה יפלו ללבונה. בין קינים לגוזלי עולה, אם זה קרוב לקינים יפלו לקינים, אם קרוב לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה, מחצה על מחצה יפלו לגוזלי עולה. למה? כי גוזלי עולה הם כולם עולה, כולם עולה להשם, ואילו הקינים הם גם חטאת. אז מספק אני לוקח את הכל לעולה. גם מקודם הכרנו לטובת הלבונה במקום ספק, כי הלבונה זה קורבן ממש והעצים זה רק הכשר קורבן. אם נמצא כסף בין קופה של חולין לבין קופה של מעשר שני, אדם יש לו בבית שתי קופות, קופה אחת של כסף מעשר שני, קופה אחת של כסף סתם, כסף צדקה, כסף חולין, ונמצא מאות באמצע, אם זה קרוב לחולין, יפלו לחולין, אם זה קרוב למעשר שני, יפלו מעשר שני, ואם זה מחצה על מחצה, אני מחמיר, ואומר הפירות האלו לחומרה, אני אדן אותם ככסף מעשר שני. זה הכלל, הולכים אחר הקרוב להקל. אבל אם זה מחצה למחצה, אנחנו תמיד נלך לחומרה בכל הספקות האלו. לא, אבל לפעמים קורה, נופל כסף בבת, הוא רואה שלפעמים זה מטבע שנופל, יש קופות, בסדר? לפעמים איזה מטבע, אתה רואה איזה... על הרצפה נפל משהו.
מה זה קורה? קרוב?
פיזית. כן. למדנו אם כן שאם יש כסף שנמצא בין קופת שקלים לבין קופת נדבה, זה הולך לקופת הנדבה. אומרת הגמרא, לא צריכה, זה לא בין שקלים לקינים. המשנה לכאורה הייתה צריכה לצייר את המקרה של קופת שקלים לבין קינים. למה? כי קופת שקלים לא הייתה ליד קופת נדבה. זאת אומרת, לא היה מקרה כזה שקופת מחצית השקל הייתה ליד קופת נדבה. למה? כי במשנה שתיארה את המבנה של השופרות, אז רואים שהשופרות היו בנויים ככה שהם לא סמוכים אחת לשנייה. היה כתוב קלים חדיתים, קלים עתיקים, קינים, גוזלי עולה, עצים לבונה, זהב, רק בסוף נדבה. זאת אומרת, נדבה ומחצית השקל הם מאוד רחוקות אחת מהשנייה. אז איך, אין דבר כזה כסף שנמצא בין שקלים לבין נדבה. יש מלא קופות באמצע של כל מיני דברים אחרים. כך שואלת הגמרא, מיישבת הגמרא, רבי אבון בשם רבי פנחס, כמין בוחלייר היו עשויים. זאת אומרת, אתה קראת את המשנה וחשבת שהקופות מסודרות בשורה. זה לא נכון. הקופות לא היו מסודרות בשורה, הקופות היו עשויות בצורה של עיגול. ואז יוצא שבעצם הכסף של השקלים הוא בעצם הכי קרוב בסוף העיגול לנדבה בעצם. כי הנדבה זה סוף העיגול ושקלים זה תחילת העיגול. בעצם שתי הנקודות האלה הכי קרובות. למדנו מהמשנה שאם מחצה על מחצה, אם יש לי ספק, זה הולך לנדבה. למה אנחנו בספק לוקחים את הכספים האלו לנדבה? אידי בא עם אמר, שמה יפלו לשערי הלשכה. הרי ממחצית השקל היו שעריות של מחצית השקל, שלא היו, לא הולכות בסוף לקורבנות, ומה שהיה מותר היה הולך לכל מיני עניינים אחרים. ואם יש פה כסף שיועד לקורבן, אז אסור להשתמש פה לדברים שהם לא קורבן. זאת אומרת, אם אני יודע שהכסף הזה ילך בטוח למחצית השקל, הולך לקורבן, אז מה אכפת לי? הלך לקורבן לדבר או הלך לקורבן ציבור? הכסף הלך לקורבן. אבל הבעיה היא שבמחציות השקל חלק מהכסף לא ילך לקורבן, חלק מהכסף ילך לדברים אחרים, ואולי זה כסף שיועד לקורבן, עכשיו אתה קונה איתו כל מיני דברים של חפצים, כל מיני דברים של לטובת בדק הבית וכדומה. אז לכן אנחנו מחמירים שילך לנדבה, שבטוח הכסף ילך לייעוד של קורבן. איד ביי למאמר, יש כאלו שמסבירים שהם מחצה למחצה כמי שמת. כמו דין של אדם שהביא מחצית השקל ונפטר לפני שהספיק להביא אותו. אדם מתנדב מחצית השקל ונפטר, מה עושים מחצית השקל שלו? הרי אי אפשר להביא אותו כבר לקופה, אין צורך להביא אותו, מה עושים איתו? מביאים אותו לנדבה. אותו דבר גם כאן, כשיש לי ספק, אני לא מביא את הכסף לנדבה. אמר רבי יוסי, באמת כך למדתי עד שען התאמן כשהייתי בבבל, שמית קל רב יהודה, את קולו של רב יהודה ששאל את שמואל, אם אדם הפריש שקל, הפריש מחצית השקל, ולפני שהספיק להביא אותו בפועל, הוא נפטר, והוא אמר לו באמת שהכסף הזה הולך לנדבה. דין נוסף, מותר עשירית היפה שלו. אם יש כהן גדול שיפריש כסף לקורבנו, הכהן הגדול היה צריך להביא כל יום עשירית היפה מנחת כהן גדול, והכהן הגדול יפריש כסף למנחת הכהן הגדול ונפטר, גם כהן גדול בסוף נפטר, אז מה עושים עם הכסף הזה? זה כסף שיועד למנחת כהן גדול, מה עושים איתו?
אי אפשר
שהכהן
הגדול
אדם. אבל מה קורה אם לא, מה עושים עם ה... בוא נראה זה טוב. רבי יוחנן אומר, יוליכם לים המלח, ואת אסור להשתמש בו לשום ייעוד, אלא זורקים אותו לים המלח. ורבי לעזר אומר, לא, יפלו לנדבה, אפשר לשים את הכסף הזה בתורת לקורבן נדבה. אני חושב שהדיון הוא על שעוד לא מינו כהן גדול חדש, אם אני זוכר נכון. יכול להיות, כן. נדמה לי שמדובר שלא מינו את הכהן הגדול החדש. מה? זה חייב מכספו, כן.
זה לא זה עזור שמינו כהן החדש, זה כבר נדר את הקודם.
כן. כנראה שזה אמור להיות אישי, זאת אומרת רק של הכהן הגדול הזה, וזה לא יכול להיות מעבר באמת, לא יודע, צריך לבדוק את זה. רבי אלעזר חולק ואומר שאפשר לקחת את הכסף הזה לנדבה, וכאשיה ויש חטאת קרבה עולה. הרי אמרנו שאם אם נמצא כסף, זו נקודה, עכשיו נושא חדש. למדנו במשנה שכסף שנמצא בין קופת קינים לקופת גוזלים, שזה לעולה, נותנים לגוזל לעולה. אבל איך זה יכול להיות? הרי כסף, אם נאמר שהכסף הזה בא מקופת קינים, זה כסף שיכול להיות שהוא מיועד גם לחטאת, כי קינים זה גם לחטאת וגם לעולה. אתה אומר שמספק אני אביא אותו לקופה של העולות, הרי יכול להיות שיש פה כסף חטאת ואתה עכשיו מייעד אותו לעולה. חזקיה בשם רבי שמעון מלקיש מיישב, תנאי בית דין, זה תנאי בית דין, יש פה החלטה, אפקר בית דין, אפקר בית דין יכולים להחליט שהמותרות, כסף שנשאר בקופה שלא צריך אותו לחטאת הולך לעולה. גם כאן בין עדין יכולים להחליט שהכסף הזה מיועד לעולה. האישה הזאת במה היא מתכפרת? אישה עכשיו שמביאה, שילמה כסף חטאת וכסף עולה, והיא בונה על זה שמקרבים בשבילה חטאת ועולה, ובסוף בכסף שהיא שלשלה, בגלל שזה נפל או לא יודע מה, אז בסוף מביאים איזה עולה, אז היא לא קיבלה את החטאת שלה, היא לא קיבלה את כפרתה, היא צריכה להביא חטאת. אמר רבי יצחק, תנאי בית דינו, זה סיכום עם של בית דין, שמספק את הקינים, הוא מספק את הפסולות ואת העובדות. זאת אומרת שיש מי שהיה מביא את הקורבנות, את הגוזלים, אז הוא היה מביא תוספות, ספרים של קורבנות, כדי שיהיה למקרה של עודפים, שבטוח יש, אם נאבד כסף או משהו כזה, תמיד יש עודף של חטאות, ולכן היו תמיד חטאות, הרבה הרבה חטאות מוכנות שאפשר, עולות וחטאות של קינים, שתמיד היה אפשר להביא בהם כסף. והם היו מוקרבים עבור בעלי הקורבנות, אותם בעלי קורבנות שהכסף שלהם לא שימש, הנה זה מוקרב לזכותם.
אבל אפשר להגיד אולי על הכל, כל המקרים שלה, שפשוט הכסף שהלך לאיבוד, אפשר הכל בתנאי.
לא צורקה, לכאורה, למה לא כתבה המשנה עוד מקרה של בין קינים לעצים, בין לבונה לזהב לכפורת? הרי יש עוד שני מצבים של מטבעות, יש מטבע שנמצא בין קופת קינים לקופת עצים, ויש גם לכאורה יכולת מטבע שנמצא בין קופת לבונה לקופת זהב לכפורת. אומרת הגמרא, נכון, זה כלול בכלל שמופיע בסוף המשנה, זה הכלל, הולכים אחר כל מחצה למחצה להחמיר. המקרה הזה בא לכלול את כל המצבים שלא מפורטים במשנה. הרי אמרנו, יש כל מיני כל קופה ליד, בין כל קופה לקופה יכול להיות ספק. עכשיו יש כמה מקרים שהמשנה לא מדברת עליהם, ששתי קופות סמוכות שהמשנה לא מזכירה, למה היא לא מזכירה אותם? נכון, אתה צודק, אמרו כלל גדול על כל הקופות.
מה שקרוב.
כן, בדיוק. מה שקרוב, ואם זה מחצה על מחצה, להחמיר. עוד עניינים שקשורים לכספים. אמרנו, כל דבר, למה שיותר חמור, אם זה קורבן, אם זה מעשר שני, למעשר שני. כן, לפחות מה יותר חמור. מה שמוקרב למזבח הוא יותר חמור. נגיד, לבונה וזהב לכפורת. לבונה מוקרב. אז זה ילך לטובת לבונה. קינים ועצים, קינים זה קורבן, זה הולך לקינים ועצים, זה רק הכשרת קורבן. זה רק הכשר לקורבן. הם שיפוצים לכפורת, לקשרת. מעות שנמצאו, לפני סוחרי בהמה. אם אדם בירושלים, אנחנו מדברים כרגע רק בירושלים, מצאו אדם ליד השוק הבהמות, מצא כסף על הרצפה. מה זה הכסף הזה? מה מעמדו? אנחנו מחמירים שכל השנה לעולם יש חשש שהוא מעשר שני, כי כל השנה היו באים אנשים לירושלים עם כספי מעשר שני, ומה עושים עם כסף מעשר שני? קונים אוכל, קונים בשר. אז המון המון כסף היו נוהגים בשר, היו מביאים את זה קורבן שלמים, זה המצווה מן המובחר, מצווה מן המובחר להביא בכסף מעשר שני שלמים. אז כיוון שכך, מציאותית סוחרי, רוב סוחרי הבהמות, בעצם הכסף שנמצא בהם לידם זה היה כסף מעשר שני. בהר הבית, כסף שאתה מוצא אותו בהר הבית, אז זה בדרך כלל אמור להיות חולין. למה? כי שם אין מסחר של בהמות וכדומה, אז בטח זה נפל למישהו מטבע בשעת הרגל, בזמן הרגל. אז הרבה אנשים היו עושים ברגלים, היו מביאים כספים של מעשר שני, ולכן בשעת הרגל גם הכסף שנמצא בהר הבית היה בעצם מעשר שני. האגרה מקשה פה שלכאורה מה הכסף עושה בהר הבית. למדנו שאסור להיכנס, אדם אסור להיכנס עם כסף להר הבית, אז איך בכלל יש דבר כזה של כסף בהר הבית?
מה?
זה לא מכובד. לא, סתם, זה לא מכובד.
מה זה אומר? זה חולין.
חולין? שזה מטבע רגיל. כן, לא צריך לנהוג בזה קדושת מעשר שני. זה מדיני מציאה. נגיד שזה שלא מדיני מציאה, יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
הוא אומר פה שאסור היה להכניס מעות שזה היה בגלוי. אם זה היה בצינה,
היה מותר. בארנק. זה הראש, ככה אומר הראש. כמו שדוד אומר, כן. לא, זה הגזברים היום, בסדר. אנשים לא הגזברים. בשר שנמצא בעזרה, אם מצאים בשר בעזרה, אם זה בצורת איברים, חתוך לצורת איברים, זה בטח עולה. כי העולה, הדין הוא לנתח אותה לאיברים. ואם זה חתיכות, לא לפי איברים, סתם חתיכות בשר, אז אני חושש שזה חטאת, והכהנים פשוט רוצים לאכול את זה. אם אני מוצא בשר בירושלים, אני לחומר מחמיר שהוא שלמים, כי אנשים בירושלים היו אוכלים הרבה זבחי שלמים. מספק, כיוון שאני לא יודע באמת האם זה קורבן כשר, קורבן פסול, אז לחומרה זה וזה תעובר צורתו, אני פוסל את זה. זאת אומרת שאני לא אוכל את זה, נותן את זה שיעבור על זה לילה או יעבור על זה זמן, ואז זה הופך להיות דין נותר, אני לא, ואז חייבים לשרוף את זה, יצא לבית הסופר. זאת אומרת לחומרה אני לא אוכל את זה, ואני חושש שזה קודשין, ולכן צריך שיעבור על זה לילה, יהפך לדין נותר ושורפים את זה.
אז גם מצאת בשר וגם הסתבכת, אתה צריך
לחכות
עכשיו לילה לשרוף את זה.
כן. נמצא בגבולין, מצאתי בשר סתם בארץ ישראל, אם זה חתוך לאיברים, אז יש חשש שאולי זה נבלה. אבל אם זה חתוך יפה לחתיכות, כנראה שזה בשר כשר, ולכן מותר לאכול את זה. בשעת הרגל, שהבשר מרובה, ברגלים, אנחנו גם אם כיוון שאוכלים המון בשר, ברגלים בכל מקום, אז זה יכול להיות שגם מה שנראה לא חתוך יפה לאיברים, הוא גם בשר כשר, פשוט כמויות של בשר, ואנשים לא היו מספיקים לחתוך את זה בצורה גדולה, היו מבשלים גם איברים גדולים.
מי שמוצא ביום העצמאות,
אז זה בדיוק, זה דוגמה טובה.
כן.
שזה כשר, מסתבר. שזה
פשוט
קדושים. כן. למדנו במשנה שכסף שנמצא בהר הבית הוא כסף חולין. מה, למה אתה לא חושש שזה כסף קודש? לא צורך דלא בהר הבית קודש? למה אתה לא חושש שזה מעות של הקדש, של מחצית השקל, תרומת הלשכה? רבי חייא בר חבא בשם רבי יוחנן, חזקה שאין הכהן מוציא מעות מן הלשכה עד שמכלן לבהמה. זאת אומרת, הייתה חזקה שהכהנים שהם מוציאים כסף ממחצית השקל או משהו כזה, מיד הם משתמשים בו. אין דבר כזה שכהן מסתובב עם כסף ועלול ליפול לו. הכהן מיד היה משתמש בכסף שהוא לוקח מהקופות האלו, מיד משתמש בהם למנוע תקלה. ולכן אם אתה מוצא כסף בהר הבית, זה בטוח לא כסף של קודש, אלא נפל מאיזה בן אדם. זאת אומרת, זה כסף פרטי, כסף חולין. בשר שנמצא, אם מצאנו בשר, אמרנו שאסור לאכול אותו, ואומר רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, אסך הדעת פסול וטעון עיבור צורה. זאת אומרת, למרות שזה, אני אומר, וואלה, זה קורבן שלמים, אסור לאכול אותו. למה? כי היה אסך הדעת, זאת אומרת, אולי הוא נטמע, אני לא יודע אם הוא נטמע או לא, וכמובן שקורבן שהיה מנו אסך הדעת, יש חשש שהוא נטמע, ולכן טעון עיבור צורה. ואומר רבי יושעיה, כן, זה בדיוק כמו שהמשנה אמרה, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, אני לא יכול לאכול את הקורבן הזה שמצאתי אותו בירושלים, שמה חשש הוא נטמע, כי היה הסך הדעת ממנו, ולכן הופכים אותו לדין נותר ושורפים אותו.
זה לא בגלל זה קודשים, בגלל
חשש תומה. קודשים שנטמעו, אסור לאכול אותם. אמר ביוסי ויעות, באמת נכון, לאוכלו את יכול, אי אפשר לאכול, שמה נתקלקל צורתו, שמה הוא כבר נטמע, או שאולי כבר הוא בשר נותר ואתה לא יודע שהוא נותר. לשריפה את היכול, אתה לא יכול לשרוף אותו מיד, כי אולי הוא בעצם בשר טוב, שמה לא נתקלקל צור אותו. לכן אני לא יכול לאכול אותו מיד, כי אני לא יודע אם הוא קורבן כשר או לא, תמה, אולי הוא נותר, ולכן צריך ממר תעובר צורתו, לכן גם לא יכול לשרוף אותו מיד, אלא צריך שיכול עליו דין נותר, לחכות עליו לילה, ורק אז יצא לבית השריפה. אם נמצא בגבולים, מצאנו בשר מחוץ למדינה, מחוץ לירושלים, סתם במדינה, אז אמרנו שאם זה חתוך בחתיכות, זה בסדר, זה קשר, אם זה בצורה של איברים, זה נבלה. רבי יוסי קריספה בשם רבי יוסי בר חנינא אומר, איברים נבלות, זה שאני אומר שהאיבר הוא נבלה, זה לא רק ספק, אולי זה נבלה, אלא ודאי, ברור לי שזה נבלה, נפקמינה שלוקים, אפשר לוקים על זה משום נבלה. והוא רוצה לדייק את זה מהמשנה, מתנית אמרה כן, כי המשנה אמרה, איברים נבלות, חתיכות מותרות. רגע, כשאתה מדבר על החתיכות, אתה לא אומר אולי מותרות. כי אם זה היה אולי מותרות, לא היינו אוכלים אותן. אלא מותרות הכוונה, ודאי מותרות. אז כמו שבמותרות לא ממש הכוונה מותרות לחלוטין, דחוותה, גם איברים, כשהחלטת שזה נבלה, אז זה ודאי נבלה. ולכן לוקים עליהם בשום נבלה, ודאות. רבי קריספה מוסיף עוד הלכה, בשם רבי יוסי בר חנינא, שאם ראית איברים, אבל חרוזים ביחד, מחוברים באיזה חוט, מסתבר הדבר שזה לא נבלה, כי אם זה היה נבלה לא היו עושים מזה איזה כזה דבר יפה, אז זה מסתבר גם אם זה חתוך באיברים, כנראה שזה קשר ואפשר לאכול את זה.
אבל
עדיין
צריך לאכול את זה בשם,
לא, זה מחוץ לירושלים, זה בשר סתם בשטח. אז מחר גם בעזרת השם נעסוק בבשר שנמצא בשטח, כל מיני מצבים של בשר שנמצא בשום מקום, מה עושים איתו.
Я не знаю, как я вам это говорю, но это не стоит.